אז התחלנו במשנה השנייה של הפרק הראשון, שמעון הצדיק היה אומר על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. זה נוסח המשנה. והמהר"ל הסביר כבר לפני כמה שיעורים שהתורה זה הטוב שבאדם במישור שבין אדם לעצמו. העבודה זה הטוב שבאדם במישור שבין אדם למקום, והגמיל חסדים זה הטוב שבאדם במישור שבין אדם לחברו. וכיוון שאין קיום לבריאה אלא אם יש טוב בה, אז תיקון עולמו של האדם צריך להיות בשלושה ממדים האלו: בין אדם למקום, בין אדם לחברו, בין אדם לעצמו. והתחלנו, אם אני זוכר, בקטע שבגמרא דקדושין, שצדיק נקרא צדיק טוב אם הוא גם צדיק לפני המקום וגם צדיק לבריות. טוב למקום וטוב לבריות. וירמין זה מסומן פה, אני חושב, אחרי ההגדרה ש... התורה נקראת טוב, אז נמשיך ונראה איך נמצא את הנושא. דעית במנחות, במסכת מנחות, יבוא טוב, זה משה, שנאמר ותראה אותו כי טוב. זה פסוק בספר שמות, כשיוכבד אמו של משה ראתה את ה... את בנה, הפסוק אומר ותראה אותו כי טוב. ודווקא במדרש אנחנו מוצאים שלמשה היו שבע שמות, אחד מהם זה טוב, נקרא טוב לפי הפסוק ותראה אותו כי טוב. אז פה אני רוצה לחזור להגדרה של ותראה, כמו בפסוק וירא אלוקים את האור כי טוב. פה לראות זה לא רק לראות במשמעות הרגילה, אלא לקבל את זה בראייה טובה. איך אומרים את זה בעברית? ולראות את זה אפרובה. להשאיר. לא, זה לא להשאיר. זאת אומרת, כאילו יש משפט, והמסקנה של המשפט זה כי זה מספיק טוב. זה טוב. למשל, מי שראוי למשל, אז רואים שהוא ראוי, במובן של ראוי, אז ותראה אותו כטוב. אם לא היה טוב, לא הייתה רואה אותו. ותראה אותו מכיוון, כי מכיוון שהוא טוב. במובן. אז המדרש אומר, בגמרא, במנחות, יבוא טוב, זה משה, יבוא האדם שהוא טוב, שנקרא עליו שהוא טוב, זאת אומרת, ראוי לקיום, לפי הביטוי במעשה בראשית, וירא אלוקים כי טוב, אז זה ראוי לקיום. יבוא טוב, זה משה, שנאמר ותראו כי טוב, יקבל טוב, זו התורה, דכתיב כי לקח טוב נתתי לכם. ופה המהר"ל ממשיך בהסבר שלו כי הדבר שנקרא טוב לאדם זו התורה. ואחר כך נראה איך לקשור את זה במציאות. זה לפי הפסוקים כבר. דכתיב כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזבו, הלקח הטוב זו התורה. הרי התורה נקראת טוב. וכל מה שנקרא את התורה טוב, מפני שהיא שכלית לגמרי. זאת אומרת, אינה קשורה, אינה תלויה במאורעות שיש במציאות. כל מה שקורה במציאות, זה נקרא קורות בלשון הקודש, והרעי. אפשר, זה במשך הזמן. כשהזמן עבר, הדבר עבר גם כן, עם הזמן. יש ביטוי בפיוטים, והיה כאילו לא היה. ולכן כל חוכמה שהיא קשורה לצד הריאלי של המציאות, המציאותי, היא חוכמה שתלויה במשהו שחולף. יש חוכמה עילה שאינה תלויה במה שקורה במציאות. והיא דווקא החוכמה של המציאות. היא הדגל של החוכמה המציאותית. אבל הדגל הזה אינו תלוי במה שקורה במציאות. זה מובן? לא. אולי אני אקדים את זה, אבל קודם כל אפשר להגיד לו את ה... יש סטילים של... למשל, כשאנחנו לומדים את הפסוק בעשרת הדיברות, שכל פסל תמונה זה אסור, אז צריך להבין את זה גם במחשבה. אפילו תמונה שכלית ועוד תמונה, זה קשור במה שקורה במציאות של העולם הזה שחולף. לכן החוכמה האמיתית שקשורה לבורא, היא מופשטת מכל צורה, מכל תמונה, מכל... זה מובן? אז נחזור רק דקה על מה שאומר המערב. למה התורה נקראת טוב ויש לה קיום נצחי? בכל מה שנקראת התורה טוב, מפני שהיא שכלית לגמרי. המובן פה זה לא שהיא הגיונית. יש משמעות של שכלי בשימוש השפה, ששכלי זה הגיוני, זה מושג אחר. שכלי במשמעות של המערל זה מופשט, זאת אומרת, לא תלוי במה שקורה במציאות. אולי דוגמה פשוטה. המושג השכלי של בעלי חיים, למשל סוס. המושג השכלי של סוס אינו תלוי במשמעות שלו ומה שקורה לסוס המציאותי זה או אחר. זה גדול, זה קטן, זה מצבע זה, זה מצבע אחר, זה הרי מקרי. אבל האמת שיש במושג סוס הוא בלתי תלוי לכל מה שקורה לסוס לא האמיתי, דווקא המציאותי. מה שצריך לתפוס פה זה ההבדל בין אמיתות של המושג והדגל, הדוגמה המציאותית בעולם הזה. מה שקשור לכל מה שקורה בעולם הזה, זה חולף, זה ארעי. מה שקשור לעולם האמיתי, זה נצחי. אז כשאמר הוא אומר, שכלי, זה באותה משמעות. בלתי תלוי לכל תמונה מציאותית, קונקרטית, זה או אחרת. זו או אחרת. זה מובן, זה בא מהפלטו דווקא, אבל זה קשור. מה רצית לומר?
יש לנו ממש מלפה. ממש מלפה אני לא מתפתף.
הוא לא מדבר פה בצורה שבלה.
אני מדבר על מה שיוצא.
מה?
מה שיוצא זה שתורה שבלפה אני לא מתפתף.
לא, לא, לא. לא התורה שבלפה. מה זה התורה שבלפה? התורה שבלפה זה מה שמתבטא מהתורה השכלית הנצחית, למציאות של כל דור הדור. לכן, העיקרים של התורה שבעל פה, זה תורה. התוצאות בתקופה זו או אחרת, זה חולף לפי הזמן. הפסוק הוא בספר דברים. לא תסירו ממנו ימין ושמאל. מה שאומר השופט שבדור. כן? מה שאומר השופט שבדור, זה תורה אמיתית בדור שלו, לכן הלאה. זה לא נקרא תורה שבעל פה. תורה שבעל פה נשארת בעל פה. זה מובן. לא, אבל מכל מקום, ההגדרה של המושג תורה במשנה הזו לפי המערל היא אחרת לגמרי. זה לא קשור לעניין של הלכה. אלא לפי המדרש שאומר שהקדוש ברוך הוא מסתכל בתורה ובורא העולם. זאת אומרת, זה האמת המוחלט של הערכים שהם הדגל של עולמנו. אותה תורה המוחלטת, האמיתית, השכלית, היא גם כן הדגל של המון, בלי פה עולמות. אבל זה לא תלוי למציאות המיוחדת של עולם זה או אחר. כל שכן של תקופה זו או אחרת של העולם שלנו. כמובן, זאת אומרת, המשמעות השכלית של כל אמת ואמת. מה שעושה האמת אמת, זה למעלה מכל תמונה, זה למעלה מכל דגל, דוגמה, אפשרות, מציאותית. זה מובן. זה נקרא טוב, טוב מעצמו, ולכן יש לו קיום. אז נמשיך קצת. זה מה שהוא אומר מיד. וכל מה שנזכה את התורה טוב, מפני שהיא שכלית, ושוב אני חוזר על זה, שכלית זה מופשט, במובן הפילוסופי של המושג. זאת אומרת, לא תלוי בתמונה זו או אחרת. למשל, אם אנחנו ניקח את המושג של עגול, אז המושג של עגול אינו עגול. הצורה של עיגול זה במציאות, אבל המשמעות של המושג אינו תלוי לתמונה זו או אחרת. תשאירו קצת על זה, כן? למשל, המושג של כאב זה לא כואב. זה כואב במציאות, אבל המושג זה אמת. המושג הוא אמיתי. הבנתם את ה... מה?
מי אומר שזה יש?
לא שמעתי, מה?
מי אומר שזה ישנו, המושג של כאב?
המושג של כאב זה מה שעושה שהכאב הוא כואב. אבל מה שעושה שהכאב הוא כואב זה אינו כואב. אלא זה בעולם האמת. במשמעות אחרת לגמרי, בתקווהות. זאת אומרת, בעולם האמיתי. בעולם האמיתי אין שום תמונה, הוא תמונה לא ראיתם. כל עוד שאדם חושב דרך תמונות הוא לא חושב. יש לו תמונות. זה מה שאני אמרתי מקודם. אלפי
שנה
יותר. לא, אלפיים. אבל הרמב״ם אמר פעם, תשמע את האמת ממי שאמרה. בעולם היווני זה אפלטו שאמר את זה. לא, אני מתייחס למה שאומרת התורה, כן? זה, למשל, בפתיחה של אליהו הנביא, מה אנחנו אומרים? לית מחשבה תפיסה בך כלל. אין שום מושג בדרך תמונה במחשבה. כל עוד שבמחשבה יש תמונה, אתה תופס תמונה, אתה משיג תמונה, אבל לא מושג, משמעות. דמיון, לא. לא, יש גם כן דמיון מופשט לגבי, כן? אבל זה עוד תמונה. המחשבה האמיתית היא למעלה מכל תמונה. זה משמעות של שכלי לגמרי. השכל הפשוט, דהיינו, השכל המופשט לגמרי. בלי שום תמונה. כן? מה? לא. לא השפה. איך אומרים? הצליל של השפה הזאת. לא. השפה, המילה, הוא כלי של משמעות. המשמעות אינה תמונה. יש לה כלי, שהוא המילה. למשל, כשמישהו מדבר, אז יש איזה תנועות באוויר שמגיעים לאוזן, אבל שיוצאות מהפה, זה כבר נס, משמעות שעושה את עצמה תנועות באוויר, בחלל האוויר. הנס השני, כשזה מגיע לאוזן, זה חוזר להיות משמעות, כן? אבל המשמעות אינה אותם התנועות. זה רק הכלי. יש אולי, אני מביא פה איזה... סליחה? לא, לא, לא. זה עובר מנשמה לנשמה, דרך הכלים הגופניים. אבל המילה שאני שומע באוזן המוחשית, זה לא המשמעות של המילה. למשל, מי שלא מבין אותה השפה, הוא שומע סלילים ולא מבין כלום. כן? לכן יש איזה מסתורים שעובר מנשמה לנשמה. דרך כל התנועות האלו. זה המשמעות האמיתית. זה רוחני לגמרי. זה מובן. אין שום תמונה, אפילו דרך האוזן. אני נזכר בהקשר הזה פירוש על הפסוק כשיוסף אמר לאחיו, רק דקה שלא אני אתפוס את הפסוק כמו שהוא. עיניכם הרואות כי אני מדבר עליכם. סליחה, כיפי מדבר עליכם. אז עיניכם רואות, לא הרואות, עיניכם רואות, כיפי מדבר עליכם. היה לו לומר, אוזניכם שומעות. מה זה עיניכם רואות, כיפי מדבר עליכם? אני זוכר ששמעתי מהרב אשלג הפירוש הזה. הוא הסביר דרך נושא אחר לגמרי, דרך אגב. יש הרבה ניסיונות כאלה. כשלומדים עם הרב, מבינים מה שכתוב בפסוק. אחר כך, עוזבים את הרב ומבינים מה שכתוב בפסוק. זה קורה, כן? אז הוא אמר להם, עיניכם רואות, כי פי מדבר עליכם. יש איזה קו בין פה לפה, בין פה לאוזן, סליחה, כן? בין פה לאוזן, אבל זה מסתורי לגמרי, מנשמה לנשמה. זה צינור, כן? אז זה המשמעות. עיניכם רואות, למה? כי פי מדבר עליכם. זה מסתורי וככה. זה מה שיוסף אמר. רש"י אומר, היה מדבר איתם בלשון הקודש. אז הם הבינו. לא, אני רוצה להגדיר פה מה המשמעות של שכלית בלשון המערב. זה לא הגיוני, רציונלי, אלא מופשט לגמרי. ולכן זה טוב, יש קיום נצחי במשמעות של טוב, מכיוון זה לא תלוי בדוגמה זו או אחרת, במה שהוא ערעי. זה מובן.
אז אני חושב שזה דלת, שאלה שמתפרש מה זה דלת. נתת פעם דוגמה של דלת, שאלה שמתפרש מה זה דלת.
תעשי לי מה.
דלת, שאלה שנותן פירוש.
דלת?
דלת. נכון, דלת.
תעשי לי מה.
אני חושב על הרבה פעמים, שלא סוגר את הדלת על המנפים, אנשים בפורט.
אולי זה שנה הבאה אני עושה. ממש.
אבל זה דוגמה לבין הגיבוש החומרי של הרעיון
והרעיון עצמו. נכון. והוא מוסיף, הוא שכלית לגמרי. הוא תמונה לא ראיתם. אז אני אמשיך. לא שכל האנושי כמו שהחוכמות, שהן סתם דרך ההיגיון, שכל האנושי, לא צריך להוסיף אולי איזה דיוק. יש בכוח הבן אדם, המין האנושי, בתור בריאה, יש איזה כוח שכלי טבעי, אבל הוא חושב דרך מה שהוא מצייר לעצמו. הוא צריך תמונות, הוא צריך דוגמאות, כן? למשל, כשאני אומר שולחן, אז מיד או רואים או שומעים את התמונה של שולחן. אבל השולחן אינו תלוי להיות שולחן זה או אחר. השולחן הזה, טעון הפסד, מושג השולחן המצחי, הוא מופשט מכל הקורות של השולחן המציאותי. במובן. ולכן, כל השכל האנושי, התפקיד שלו הוא לתפוס, להבין את המציאות של העולם הזה. אבל החוכמה האמיתית שהיא הדגם המחשבתי של הבורא, הוא לא תלוי בשום צורה של העולם הזה. הצורה של העולם הזה זה רק דוגמה אפשרית של המושג הזה, העליון, המושג, האמיתי, הוא תמונה לא ראיתם. ורק אז מתחילים לחשוב במחשבה הטהורה, השכלית. עד כאן זה דמיון. מי שעסק קצת במדע המודרני, פיזיקה, כימיה וכן הלאה, מבין את זה. כי הזהות האמיתית של עניין זה או אחר, זה לא התמונה, אלא המשמעות של של הייתי אומר גוף עצמי זה גם תמונה המשמעות של הדבר בשום תמונה וכמו שבאנו זה במקום אחר והערכנו בזה כי הדבר של שכלי נבדל מן החומר אז זה מובן כן? נבדל מה שאנחנו קוראים בשפה שלנו מופשט הוא טוב גמור אם הוא נבדל הוא טוב גמור ולכך התורה היא טוב הגמור בפרט והפך זה הדבר שהוא חומרי הוא רר גמור זה מובן? מה זה רר? ההפך של טוב אז בהגדרה של טוב זה בעל קיום רר זה בעל הפסד מה שאין לו קיום נצחי אז זה מה שנקרא רר וזה מובן במישור המוסרי, הרוחני אבל פה המהר"ל מדבר גם במישור החומרי המציאותי על מה שאינו קיום נצחי אז הוא נושא רע הדבר הזה בירנו בכמה מקומות ואין להעריך כאן כי הדבר הזה הוא ברור כי החומר דבק בו הרע זאת אומרת ההפסד ובירנו זה בהקדמה וכל אשר הוא רחוק מן החומר כמו התורה שהיא השכל האלוקי הברור הוא טוב לגמרי אז מה אולי מה שצריך להבין פה שכשאנחנו לומדים איזה פסוק מדבר בתורה שבכתב אז אנחנו תופסים רצון הבורא אבל הרצון כמו שמתבטא בתורה שבכתב הוא כללי מאוד מופשט לגמרי מכל מקרה זה או אחר זה לא תלוי במקרה ספציפי מיוחד זה או אחר למשל ואהבת לאחר כמוך ואהבת לאחר כמוך מצווה מן התורה שמכתב זה רצון הבורא זה רעיון כללי לגמרי איך אני צריך להתנהג כלפי רער זה בנסיבות האלו באופן במקרה הזה המיוחד זה אני לא יודע, זה תלוי, זה כבר התפקיד של התורה שבעל פה. זה תלוי במקרה הספציפי המיוחד. אני צריך סעיף מיוחד של שולחן ערוך. אבל ואהבת לרעך כמוך, זה מופשט לגמרי, כללי לגמרי. המשמעות הזו היא ערך שמיימי, נאמר. איך להתנהג על הארץ לפי המחשבה של ואהבת לרעך כמוך צריך שולחן ערוך מיוחד לכל דור ודור לכל מדינה ומדינה לכל מקרה ומקרה זה מובן? כן? אם הרעה הוא השכן המשותף או הלא משותף זה כבר מקרה מיוחד וכן הלאה כן? הבנתם? אבל התורה במה שהיא אמרה מבחינת כלל ורב, ואהבת לרעך כמוך, המשמעות של זה מופשט לגמרי. זה לא תלוי אם הרעב הוא רחוק או קרוב, טוב או רע, גדול או קטן, זה כמובן. כן? זה מה שהוא אומר. שכלי זה מופשט. נבדל. נבדל מכל מקרה חומרי. כן. יש? כן, כל יום ביום יש לו הטוב שלו. ביום הראשון, ביום האחד, ביום השני, ביום השלישי, והיה רלוקים כתוב. כל בריאה שיש לה קיום, אז היא נקראת טוב. טוב זה קיום. מוחלט, נצחו. כן, יש אינסוף, אינסופים. ברור. אבל זה דווקא הצד האינסופי של הדבר בא מכיוון שזה לא תלוי במקרה המיוחד פה ושם של המציאות של העולם הזה כי המציאות של העולם הזה זה חולף והיה כאילו לא היה מיד אז זה לא טוב אין קיום לזה לא. לא הייתה גם, אה?
בריאה.
אבל הבריאה יש לה תפקיד. דרך הבריאה אנחנו צריכים לגלות את הקדושה שבאמת. אבל הכלי, העולם הזה ככלי לגילוי הזה, הוא אינו נצחי. ברור, ברור. אבל מיד כשהכלי עזר לגלות את זה, הוא נאבד. נכון. לדברים השכליים האלה. לא למקרה החומרי.
אבל אחרי בריאתה.
כן, אבל יש הבדל בין בריאה ועשייה. הבריאה זה נאמר לעצם הדבר. עשייה למקרה החומרי. זה הבדל. כן, למדנו את זה דווקא בשיעור הקודם, זה לפני, הקטעה לפני זה, אבל המדרש לא אומר בדיוק הרע, לא הרע, המוות. הרע? איזה מדרש? איזה מדרש? לא זוכר. לא, לפי המדרש רבה שמביא המערב מאוד, זה מוות. זה לא אומר רע. המושג דומה, אני לא נוכל. ואולי לא, זה מדרש אחר על והנה. הנה זה הטוב והנה זה הרע. והנה את אומרת, אבל זה על והנה. תראי לבדוק במדרש רבה. זאת אומרת, מה שאומר המהר"ל פה, וצריך להבין, שכל דבר שנקרא טוב, זה סימן שיש לו קיום. אבל רק דבר שהוא שכלי לגמרי, יש לו קיום נצחי. מכיוון שאינו קשור, אינו תלוי לחומר שהוא טעון הפסד, היעדר, זה מציאות של העולם הזה, שבכל רגע, בכל רגע, זה חולף. זה מובן. זה לא תלוי במקרה זה או אחר, דוגמה זו או אחרת. וזה הכוח של התורה שבעל פה. לומר, בכל מקרה מיוחד, מה התורה הנצחית אומרת. ולכן, זה הכלל, צריך לזכור את זה. היה איסור גמור לכתוב, להביא בכתב את דברים של התורה שבעל פה. דברים שבעל פה זה היה אסור לכתוב אותם. מכיוון כשאתה כותב דבר, נותן לא ממד של מצחיות. אז העצם של התורה שבעל פה היא להיות מבחינת השופט שבדור. זאת אומרת, זה האמת בנסיבות האלו. זה צריך להישאר בעל פה. וגם כן בהפך, הדברים שבכתב אסור לאומרם בעל פה. צריך לקרוא אותם. זה מקרא. זה המשמעות של התורה הנצחית. זה מקרא. ולכן אסור, איך אומרים את זה בעברית? אינטרפרטי, משהו כבר. זה לא לפרש. לתרגם זה תחדויר, לפרש זה הספיקה. זאת אומרת, לתת אינטרפרטציה סובייקטיבית. מה שאמרה התורה שבכתב, צריך לקרוא לפי לשון הגמרא, והיו והווייתן יהיו. דברים כהווייתן. אסור לשנות. זה המקרא. והיו והווייתם יהיו, כמו שניתנו, כך צריכים להישאר, בלי שום וריאציה. כן? זה תורה שבכתב. אבל המשמעות של התורה שבכתב, התורה שבעל פה מביא את זה בעל פה, כדי להסביר מה רצון התורה, דעת התורה, למקרה זה או אחר. קרה מה שקרה, ואתם יודעים את הכלל הזה, זה מפורסם, עת לעשות לשם, הפרו תורתם. הכלל של התורה, שאסור להעלות בכתב דברים שבעל פה, ואסור לומר בעל פה דברים שבכתב, היה צריך להפר את זה כדי להציל את התורה. לכן, התורה שבעל פה נכתבה במשנה, נכתבה בגמרא, סוף סוף השולחן ערוך, במפרשים של השולחן ערוך וכן הלאה. כן? הבנתם את העניין. אבל התורה שבעל פה, למרות של הרב, נשארת בעל פה. כי על פי הדברים האלה קראתי ברית איתכם. על פי הדברים. על הצד שבעל פה של הדברים. הבנתם את המשמעות שלה. ולכן התורה שבכתב, היא נשארת בבחינה השכלית הנבדלת לגמרי לגמרי. זה מחשבת הבורא המוחלטת לכל עולם שהוא. באה תורת משה וכתבה לנו את אותה התורה העילאית לגבי העולם שלנו. אבל אותה תורה היא נפשטת לגמרי מכל חומר של העולם שלנו. זה האמת המוחלט. זה מחשבת הבורא. לתורה הזו המהר"ל מדבר, כשהוא אומר שכלית נבדל לגמרי מהחומרים. אז זה נקרא טוב, מכיוון שהוא נצחי. זה מובן? אז אפשר להמשיך. בהפך זה הדבר שהוא חומרי, הוא רע, גמור. ויש איזה, איך אומרים, רגישות של סגנון המערב, שנותנת לומר שהוא מתכוון, זה חוזר הרבה, הרבה פעמים בתורה שלו, להפסד, להירדר. כל מה שחולף, שעובר מן העולם, עובר מן המציאות, זה נדחה. זה מובן, אין לו טיעון. מה? דבר זה בערנו בכמה מקומות ונעריך כאן, כי הדבר הזה הוא ברור, כי החומר דבק בו הרע. ובערנו זה בהקדמה. יש מקומות שאומר השינוי. החומר הוא טעון שינוי. אז שינוי זה כבר הפסד. הדבר השני שבא בשינוי, הוא מפסיד את הדבר הראשון שחולק. כן? ולפי דעתי זה כל כך פשוט. אנחנו חיים בעולם המציאותי של העולם הזה, והשאלה שלך היא במקומה. זאת אומרת, זה הכלי לזכות בעולם האמיתי, אבל הכלי הוא לא העיקר, כן? זה מגלה את הקדושה שהייתה במחשבת הבורא, דרך המציאות המעשית, כן? אבל כשמגיע לקדושה, זה נשאר בנשמה, לא במציאות. הנשמה קונה אותה קדושה דרך העולם הזה. אבל העולם הזה עצמו, מיד עבר, מה שחיינו ברגע שקדם עבר כבר. לכן לעולם הזה אין שום מציאות כלל. אלא מה? המציאות היא של הנשמה שלנו שתופסת את מה שקורה בעולם הזה. אבל העולם הזה כשל עצמו, אין לו שום מציאות. אני חוזר על מה שאמרתי. כבר מה שאמרתי זה נשכח, זה עבר. אין לו מציאות, אלא אם כן בנשמה. זה מובן, לא? מה? איזה שאלה שמושב? נכון, אבל זה הסוד של הלימוד. לתת לחומר של הזיכרון נצחיות. זה התכלית של הלימוד, לעשות ממה שתמונות מהזיכרון משמעות, אז זה נצחי. לכן הזיכרון זה רק כלי לידיעה, הדעת. לא, הזיכרון אינו נצחי, הדעת היא נצחי. זאת אומרת, אם מדובר במבנה של תמונות שבזיכרון, זה גם כן, גם רק כלי. אפשר להתייחס למשל לשיטה הפדגוגית המסורתית. כשהילד הוא קטן, כוח הזיכרון שלו הוא גדול מאוד. אז הוא לומד, הרבה הרבה הרבה, בלי להבין שום דבר. כן? ואחר כך, ואי אפשר לומר לומד, הוא קורא, כן? הוא תופס, הוא... איך אומרים?
קולט.
קולט, יפה. הוא קולט. ואחר כך, הוא מתחיל לחשוב, הוא מתחיל להבין, אז מתחיל ללמוד. אז יש מהפך גמור בין ידיעות שקלט בזיכרון ודע, דע, ידע. אז זה התכלית של הלימוד. אז זה נכנס בנשמה שלו. וזה נצחי. אז שוכחים את כל החומריות של הזיכרון, ורק המשמעות היא החוכמה. החוכמה זה המשמעות. והמשמעות אינה תלויה לשום חומר. אם אני מבין מה זה עגול, אף על פי שלא ראיתי, למשל עיוור, לא ראה שום עיגול בחיים שלו, הוא מבין מה זה עגול. מבין, לא ראה שום. זה לא תלוי. זה רק כלי כדי להגיע למשמעות. כן.
אז
האם אפשר
לומר שתלמיד מוחם אמיתי, הוא יודע שבעצם... שכבר אין לו
מיקרון,
אבל כל פעם הידיעה שלו
מתחדשת,
לא
מכוח הזיכרון. כן, רק מכיוון שהוא חי בעולם הזה, יש לו גם זיכרון, אבל לא בבחינת המוחה. מכיוון שהוא אדם בריא, אז יש לו גם זיכרון. זאת אומרת, הוא יכול לזכור מתי למד את זה, אבל מה שלמד זה לא תלוי במה שלמד את זה במקום זה או אחר. אבל זה גם כן העושר של הדמיון, של הזיכרון שלו, מכיוון שהוא שייך גם לעולם הזה. אבל זה לא הבחינה של תמיד חכם שלו, אלא של האדם הבריא. מספחים על הרמב״ם, שפעם אמר לתלמידיו, אני משוכנע שאני מת בשבוע הבא. השאל הוא למה, איפה אתה יודע? אז אמר, אני לא זוכר איפה קראתי באיזה דף בגמרא מה שנזכרתי. לא זוכר את זה. אז זה סימן שחושה וגמור. הבנתי. הוא היה אדם בריא, וכן היה רופא. וכל זה שייך לעולם הזה. זה לא במה של תמיד חכם שזוכר את התמונות והקשורות לעניין. תמיד חכם זה המשמעות. יש הגדרה יפה, עממית, אבל יפה מאוד. תלמיד חכם זה לא חמור נושא ספרים. זה הזיכרון, חמור נושא ספרים. אבל תלמיד חכם זה משהו אחר. הוא קלט את המשמעות של העניינים. וזה התכלית של הלימוד. והתורה הזו לא נקנית בירושה, זאת אומרת, צריך ללמוד. ספרים אפשר לקבל בירושה, אבל לא התוכן. אלא יש מקרים של גלגולים, אבל זה משהו אחר, כן? חוזרים בעולם עם כל החומר של החוכמה, אבל זה משהו אחר. טוב, אז אני חוזר על זה. כי הדבר הזה הוא ברור כי החומר דבק בו הרע ובירמי זה בהקדמה. וכל אשר הוא רחוק מן החומר כמו התורה שהיא השכל האלוקי, הברור הוא טוב לגמרי. אני חושב שזה ברור עכשיו, זאת אומרת, הוא מקשר שני הדברים האלה. הנצחיות, הקיום הנצחי והצד המופשט לגמרי של השכל. מכיוון שהתמונה החומרית היא בעלת הרדף, הפסד. זה מובן, כן? ולפיכך, הדבר שהוא מעלה את האדם מן הבאמית, מן הבאמה, מן הבאמיות, אפשר לומר, אז שלא יחשב בריאה פחותה, היא התורה השכלית. שעל ידי, אבל יש מדרגות, יש מדרגות, ברור. כל מה שקשור לתורה השכלית, ויש הרבה מדרגות, נותן הממד הנצחי הזה לאדם. אם לא כן, הוא נשאר עם השכל המפותח שלו, המתוחכם שלו, כבהמות נדמה. כבהמות נדמה, זה לא בהמה. אבל זה בעל חי שמתפקד בעולם הטבעי עם השכל שלו ותו לא. אין לו קשר למשמעות העילאית, מחשבת הבורא, איך הבורא חשב מחשבות שלו למעלה מכל מחשב. זה נקרא חסידי אומות העולם, למשל, יש להם חלק לעולם הבא. כל ישראל יש לו חלק לעולם הבא. השאלה, אני לא יודע אם כבר הערב נגיע לה, מה הוא עושה עם, בכל הפרק הזה עם עמי הארץ שבישראל, שאינם, אין להם יחס לתורה בפועל, בפועל. מה אם המשנה הזו, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא? כי לפי כל הנושא, שהתחלנו כבר בשיעור הקודם פה, מי שאין לו תורה לא נקרא טוב במישור שבן אדם לעצמו, אין לו עולם עומד, לפי המשנה. אז מי שאין לו תורה, בהגדרה שלו, תורה אמיתית, לא סתם, איך אומרים, תמונות של התורה, כן? אינו אדם במשמעות המוחלטת שלו. אז מה הוא עושה עם כל בני ישראל שאינם קשורים לתורה בפועל, שלא למדו, שאין להם החוכמה הזו של התורה השכלית, והמשנה אמרה כל ישראל יש להם חלק לעולם. השאלה הזו נגיע אחר כך, הוא גם כן נוגע בזה. הרב רק אני רוצה לתת תשובה קצרה לכך. לפי אחד ממפרשי המערב, שהוא הפחד יצחק, הרב יתנר, שהסביר שיש שתי בחינות בקשר לתורה. התורה שבכוח והתורה שבפועל. התורה שבכוח מקבלים את זה מהאב, לא מהרב. זאת אומרת, ההכנה לתורה בפועל, הנטייה, הכלים לתורה, לקבל את התורה בפועל. התורה בפועל באה מהרב, לא מהאב.
למה לא מנהימה?
שמה בני, מוסר רביך, ואל תתורש תורת אמך. כן. מכיוון שהאימא אין לה זמן. אז היא ביקשה מהאב, תטפל בזה. כן, כן, נכון. זה לפי התורה דוד. וזה קורה שגם האב אין לו זמן. אז מבקש מהרב לקבל בזה. אבל זה לא, לפי השאלה שלך, העניין שיש איזה נטייה, אני לא רוצה לומר טבעי, זה למעלה מהטבע, נפשית אולי, להיות קשור לתורה. איך אומרים את זה? להיות, שהתורה שייכת לי, שזה שייך לי, זה העניין שלי. מהעניין שלי, כן? זה גורל ישראל, של עם ישראל. זה בא מהאבות. יש עם ישראל, יש כנסת ישראל, כן. יש משהו דומה במישור אחר לחסידי אומות העולם גם פה. יש משהו להיות העליון לגרים, כן? יש להם בבחינה, אני רוצה לומר טבעית, זה לא המושג, אלא נשמתית, נפשית, כן? הם שייכים לאותה תורה. זה נקרא, לפי הפחד יצחק, התורה שבכוח. התורה שבפועל שומעים מן הרב, אבל אפשר לשמוע את התורה, דברי התורה שבפועל. אם אין הנטייה שבכוח, לא קודם. לכן התורה אמרה, דבר אל בני ישראל. למה דבר אל בני ישראל? והפסוק חוזר וחוזר וחוזר. זה לא שייך לאחרים. מה זה לא שייך לאחרים? יש יוצא מן הכלל. יש מקרים של חסידי אומות העולם שמגיעים לכאן. אבל יש עניין שפה אפשר לפתור את הקושיה שבמערב. בגלל שאני חוזר על ההגדרה, הוא אומר, על שלושה הדברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ולימוד חסדים, זאת אומרת, לפי המערב, אין עולמו של האדם מתוקן לקיום, אלא אם כן יש לו תורה, הממד שבין אדם לעצמו, עבודה וכן הלאה, אבל אם אין לו תורה, אין לו אדם, מה אתה עושה עם כל בני ישראל שאין להם שייכות לתורה בפועל? אז אפשר להסביר, יש להם שייכות בכוח. ואולי אנחנו חיים בתקופה שמאפיינת, איך אומרים, ששייכת לאותו עניין. עברנו דורות של התבוללות. עם ישראל עבד את התורה שבפועל. אבל לא עבד את התורה שבכוח. והסימן זה כל התנועות של חזרה בתשובה. אף על פי שזה לא תלת של כולו לבד. לרוב זה, אמרתי את זה הרבה פעמים, זה חזרה לדת ולא לתורה. תורה זה עוד משהו אחר. יש דת יהודית, אבל התורה זה עוד משהו אחר. חוזרים לדתיות. אולי זה שלב, אולי מתוך שלא לשמע ולשמע, אם היינו שומעים אותם, אם היינו שומעים אותי, אם היינו שומעים אותי, כן. אבל מכל מקום זה... טוב, ולפיכך הדבר שהוא מעלה את האדם מן הבהמיות, עד שלא יחשב בריאה פחותה, היא התורה השכלית. אולי פה אני רוצה להוסיף משהו שדיברתי בנושאים אחרים. מה שאומר המהר"ל פה זה עוד דוגמה, שזה בלתי אפשרי, אי אפשר לסבול את זה בתרבות המערבית. אפילו אולי בצורה פייטנית, כן? מה שהוא אומר, זה... לא. זה אברהם, זה יצחק, זה אבי. שמי שאינו תורה, ויש כמה פסוקים בתהילים, אולי למשל פרק ממתר, כבהמות נדמו, נדמה לבהמה. זה קשה מאוד לשמוע את זה, לתפוס את זה, כן? ובפחת אחרי תקופת הגזענות של הנאצים, כן? מה אומרת התורה? והמר"ל חוזר על זה הרבה הרבה פעמים, מי שאינו תורה, אז הוא דומה לבהמה. הוא לא אמר שהוא בהמה, אבל גם זה לא קל לתפוס. אתם זוכרים מה שאני אמרתי על זה. אני זוכר כשהייתי סטודנט באוניברסיטה אצל הגויים, אז למדתי זואולוגיה אצלם, כן? אנתרופולוגיה, זואולוגיה, אקנולוגיה, כל הלוגיות האלה. ואני זוכר מחצים, תלמידי חכמים, משכילים, נבונים, חשובים, מאוד, שאמרו ברצינות, אנחנו בני אדם, אנחנו סוג של בהמות, וזה מדע אצלם. כן? אז אני אמרתי לעצמי, ריבונו של העולם, אולי המהר"ל צודק. הם אומרים את זה מעצמם, בצורה מדעית. כן? מה קורה להם? מה קרה להם? תראיתם מה שנחתתי. אז אני כיהודי הייתי יודע שלא צודקים, גם הם הגויים, הם בריאות של הקדוש ברוך הוא, והם בני אדם ולא בהמות. אבל מה קרה להם שחוזרים על זה ואומרים תורת אבולוציה, אנחנו הגויים, אנחנו בהמות. מדע. מדע רצמי. אז אולי קרה להם איזה הכרה של עצמם, איזה רגש, שאפילו השכל, אפילו הרוח, הוא טבעי, מפותח, שונה לגמרי ממה שקורה אצל הבהמה, אבל מאותו עולם. ולכן, בצורה המדעית שלהם, אומרים מעצמם שבני אדם זה רק בהמה קצת משונה. חולה, אבל קצת משונה. וזה מה שאומר אמר. כל עוד שהאדם מסתפק בשכל הטבעי, אפילו מפותח לגמרי, נדמה לבהמה. אין לו צורת אדם ממש. והשלכות של זה חמורות מאוד. כי השלכות של זה זה במוסר, זה בחיי הרוח, זה ברוחניות וכן. אז לכן זה לא כל כך מפתיע לראות, לשמוע שתלמידי חכמים של עם ישראל היו מודעים לזה. כשאמרו שצריך להיזהר, מי שאין לו תורה נדמה לבהמה, וזה לא אומר שהוא בהמה, אלא זה אדם שלא מצליח להגיע למדרגת אדם, מכיוון אדם אמיתי צריך שיהיה לו קשר עם השכל האלוקי, המופשט לגמרי וכן הלאה, כמו שאנחנו אמרנו. הנה, הוכחה. הגויים אומרים מעצמם אותו דבר מבחינת מדע. זה מובן? טוב, אז אפשר להם שוב. טוב. שעל ידי התורה נעשה אדם שכלי נבדל מן החומר, אז מה נעשה באדם? נשמת הנשמה שלו. כן? כי האדם ממשיך להיות בעל גוף, יש לו קשר עם העולם החומרי המציאותי של העולם הזה, שהוא רק כלי מעבר וכן הלאה, אבל המציאות של העולם הזה, אלא אדם, הנשמה שלו, אדם שכלי נבדל מן החומר, ואז הוא בריאה שלמה, טובה, טובה, זאת אומרת, עם סיכוי למר של קיום נצחי, וראוי אליו המציאות. ולפיכך, שלמות האדם בעצמו על ידי התורה בלבד, ולא זולת זה. ולפיכך אמר התנא האלוקי, כי זה עמוד אחד שהעולם עומד עליו, הוא התורה. מה שהתורה היא משלמת האדם עד שהוא בריאה שלמה מצד עצמו. ואחר כך אמר על העבודה, והעבודה שהיא עבודה בעצם ובראשונה היא עבודת הקורבנות. זאת אומרת, העבודה לבורא. העבודה השייכת, זאת אומרת, המרכזית של תורת משה זה עבודת הקורבנות. זה לא הנושא שלנו עכשיו, אפשר לחזור על זה, אבל כשהוא אומר עבודה במשנה, הכוונה היא עבודת הקורבנות. מה היא עבודת הקורבנות? זה עבודת הבורא דרך האכילה. צריך להבין בזה שכל העבודות שבעולם סוף סוף התכלית שלהם זה להביא אוכל על השולחן. לכן העבודה במשמעות הכללית, הכי כללית לגמרי, זה סוף סוף עבודת הקורבנות. עבודת הקודש זה עבודת הקורבנות. זה מובן? זה קשור להגדרה של מה זה מלאכה לגבי השבת, וכל מה שקשור ללבוש, לבניין הבית ולאוכל. זה מה שהשוני בין האדם לבהמה. זה המלאכה, מלאכת עבודה של האדם. ולכן עבודת הקודש זה בניין בית המקדש, והלבוש של הכהן והקורבן של האוכל. ואין דבר יותר ראשון מזה. יותר ראשון מזה, בהגדרה של מה זה עבודה. כן. מה שמאפשין את האדם, זה אכילתו. בין כל שאר בעלי חיים. כן. ולכן עבודה, כדי להשיג אוכל. ולכן, עבודת הבורא, דרך העבודה, זה הקורבנות. וכל שאר הדברים שהם עשיית המצוות, לעשות חצון השם יתברך, נכללים תחת העבודה. רק העבודה היא ראשון וקודם אל הכל. ולפיכך העבודה היא עמוד אל העולם, שמזה, שבשביל זה, יחשוב האדם שלם וטוב, לא, יחשב. כן, זה אומר יחשב. האדם שלם וטוב אל מי שבראו. זאת אומרת, קשר עצמו, במישור של בן אדם לעצמו, זה התורה. אדם בלי תורה אינו אדם. אתה בהמות מימון. ויש בהמות מפותחות. כן, למשל, הנחש בסיפור התנ"ך. הוא היה מדבר, זה גם נביא. כן? אבל נשאר בהמות. ומבחינת הצד ומשהו בריאה בהקשר לבורא, אז השלמות שלו, הטוב שלו, להיות עבד הבורא. עבד הבורא זה עבודת הבורא. ועבודת הקורבנות שכוללת את כל המצוות. יש גם מאמר בזוהר שהתכלית של כל המצוות זה עקדת יצחק. אנחנו מקבלים את כל המציאות שלנו מהבורא. כדי שתהיה באמת שלנו, וזה למדנו בשירים הקודמים, צריך לשלם את המחיר, אם אפשר לומר את זה. צריך לזכות בזה. אז אין רק מחיר אמיתי של האני שקיבלתי אני מהבורא. זה האני עצמי. אם אני צריך, אם אני בא לשלם המחיר של המציאות שלי, אין שום מחיר אחר אלא המציאות שלי. אז אני צריך להחזיר את המציאות שלי כדי לקבל אותה. זה סוד של עקדת יצחק. כשיצחק היה מוכן לתת את עצמו כקורבן, אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, קנית את עצמך. זה מובן. ולכן אנחנו חיים דרך הזמן, דרך הזמן של השנה, של השנים, ואנחנו מקיימים את הפדיון הנפש הזה דרך כל המצוות. כל המצוות זה, איך אומרים, הפרטים של מצווה אחת שהיא עקדת יצחק. זה מובן? כן? בכל מצווה ומצווה אני קונה נקודה מהעצם שלי. ויש תרי"ג מצוות שמקבילות לרמ"ח איברים ושס"ה גידים. כל מצווה קונה לי נקודה של עצמי. אם הייתי צריך לשלם את עצמי מיד, זה עקדת יצחק. ולכן העבודה זה כדי להיות שלם כבריאה לפני הבורא. זה העבודה. בעיקר העבודה זה הקורבנות כמובן, כמו ש... זה ברור? למשל, כשיש קיום של מצווה של קידוש השם, אז כאן העולם הוא מיד. כן? זהו. או צריך לשלם את הכל בבת אחת, או אפשר פחותה אחרי פחותה. זה המצוות. הבנתם את העניין? ולכן כל המצוות באות כתחליף לעקדת יצחק. זה מובן, כן? אז זה הצד השני, הממד השני, בין אדם לבורא. כדי להיות טוב כבריאה, צריך עבודה. כדי להיות טוב בעצמו, צריך טובה. כדי להיות טוב כבריאה, צריך עבודה. מה? כן. מה המשמעות של קונה כדור פה? המשמעות זה נותן ערך. זה קניין, זה לא מציאה, זה לא, איך אומרים, נמצא, לא. זה קניין, יש לו ערך, הוא קונה את הכל, נותן ערך לכל. הוא ברא ולא עזב את זה, אלא ברא וקנה, נתן ערך. זה למדנו לפני כמה שיעורים שכדי שרצון הבורא יתקיים, ומהו רצון הבורא שברא אותי, אז אני צריך לזכות בעצמי אני, כדי שמטרתו כבורא תתקיים. כל עוד שאני לא קניתי את עצמי, אז מטרתו לא התקיימה. כדי להיות שלם כבריאה, כדי להיות עבד הבורא, אני צריך לפדות את עצמי להיות בזכות עצמי. בזכות מה? אבל עצמי. הבנתם? וזה התכלית של המצוות. תורה, חוכמה, זה כדי להיות בריאה כדאית. לא בהמה, אלא בריאה כדאית. כי, לא, אני רוצה להתאנס בזה. אבל חוץ מזה, אני בריאה. כדי להיות בריאה שלמה, לפני הבורא, אני צריך לזכות בעצמי לפני הבורא. זה המישור של העבודה, כן?
זה לא שאלה. זה לא אמר, זה לא אמר, שאין לי מוכנות עצמי כבריאה, כלומר, התקיים
בזכות הקניין, והעיון, האנילציה של הקורבן, זה לא השמדה עצמו. לא. קודם כל, צריך להבין, שקורבן הבהמות זה דווקא תחליף לקורבן האדם. אני לא רוצה לומר דווקא. רצון התורה זה לא קורבן האדם. כן? המדרש מסביר בהתחלת ספר ויקרא, אדם כי יקריב מכם קורבן לשם, מכם קורבן, כאילו אתם הקורבן של האמיתי. כן? אבל יש פה עניין סוד האכילה. כשאני אוכל בשר בהמה, אז אני מכניס לא רק על יד נפשי כי האוכל נקרא אוכל נפש, אלא אני מכניס בנפשי את את האוכל הזה שהיה מחוץ לנפש. הוא, איך אומרים את זה בעברית? הוא נהפך לעני. וזה הרבה. זה לא אנילציה. זה מעבר לעולם יותר עליון. של כל קורבן וקורבן. מה זה קורבן? זה האוכל שעליו לא נעשה שום חטא. לפני ששולחים את התבואה לשוק, לוקחים, מרימים את התרומה, לוקחים את המעשר, זה אוכל שעליו לא היה שום חטא. אז זה נדחה קדוש. אבל מה זה תוכן הקורבן? זה האוכל? ולכן, הקורבן מחפה, מכיוון שהכוונה היא, אילו זה היה אפשרי, הייתי כמו הכהן שאוכל נפש, סליחה, שאוכל, אוכל נפש, שעליו לא היה שום חטא. אבל האוכל שלי יש לו חטא. זה חטא שאני לא רציתי, אז הקורבן מחפה. בכוונה של המקריב. ולכן היה קורבן אחד בבוקר, קורבן אחד בין ארבעים, לכל העם. והכוונה הייתה לאותו אוכל שמסחיב הכהן הגדול, שעליו לא היה שום חטא כלכלי, נאמר. כי כל המעגל של הכלכלה, זה מלא חטאים, כן? אז איך הקורבן מכפר? כי כל החטאים שבעולם, זה סוף סוף מכיוון שאנחנו צריכים לאכול כדי להתקיים, כן? אז באים כל החטאים שבבנקאות ולא... אז הכוונה והדבקות לאוכל של הקודשים במקדש על ידי הכהן שהוא האדם קדוש, זה מחפר על זה. אבל תוכן גוף הקורבן זה אכילה, אבל סוד האכילה זה קיום הנפש. ולכן אפשר להגדיר את זה שהאדם הוא כביכול ריח מכוחו של עליון, הוא האוכל שלו. במובן זה העבודה, להיות עבד הבורא זה להיות מקבל. אז כדי להיות מקבל, כדי להיות מקבל צריך לאכול. אז כשאני אוכל אני עובד הבורא, ולכן כל הקורבנות זה דרך האוכל. הוא רוצה שאני אתקיים, אז כשאני אוכל אני מקיים את רצונו. לכן הקורבן הוא יעד והוא עבוד. יחשוב אדם שלם וטוב אל מי שבראו כאשר הוא עובד לו. וזה עבודה ממש, זה הקורבן, זה מובן. כן? מה זה הקורבן? האוכל של הקודשים שעליו לא היה שום חטא. ולכן נקרא קדוש. זה נשמע אולי קצת מרקסיסטי מה שאני מסביר פה, כן? אבל זה קשור מאוד, כן? זה נקרא, איך אומרים את זה בעברית? פריבליו. מס ערך מוסף. הערך המוסף, בלי מס. זה בלתי מוסרי, הערך המוסף, כן? של כל דבר ודבר. ולכן התרומה והמעשר זה לפני המשחק. וצריך שיהיה אדם שלם בתור לבור. וכנגד השלישי מנות חסדים, המישור של בן אדם לחברו, שיהיה אדם שלם בתור עם זולתו, וזהו על ידי מנות חסדים. כאשר הוא עושה לזולתו חסד חינם, הנה אין ספק שבזה הוא טוב לזולתו. ואין דבר יותר טוב מזה כאשר עושה טוב לזולתו בחינם, ואז הוא טוב לגמרי. אני רוצה רק קצת לנסות להסביר את כפל הלשון שיש בזה. ואין דבר יותר טוב מזה כאשר עושה טוב לזולתו. והוא מוסיף פה איזה דיוק חשוב. תורה זה טוב לעצמו, זה כבר טוב. עבודה זה טוב לבורא, וזה גם כן טוב. אבל יותר טוב מהכל זה טוב לזולתו. למה? יש איזה יתרון בממד השלישי הזה. שמעתם מהאמר על עצמו, כן? ואין דבר יותר טוב מזה כאשר עושה טוב לזולתו. אני זוכר ממרה בגמרה שקשורה לנושא הזה. הגמרה אומרת, מי שאומר, יש לי רק תורה, אף תורה אין לו. אני חוזר על הגמרה. מי שאומר, יש לי רק תורה, אני לא רוצה לעסוק רק בתורה, אז הגמרא אומרת, אף תורה אין לו. ולפי הקונטקסט בגמרא אנחנו מבינים, מי שעוסק בתורה ולא בגמילות חסדים, אף תורה אין לו. הבנתם? ולכן פה יש איזה ממד נוסף, בממד הזה של גמילות חסדים, שזה יותר טוב כביכול, גם מהתורה וגם מהעבודה. התורה במשמעות תלמוד תורה, והעבודה במשמעות של עבודת הקורבנות, שכל המצוות שבעולם הם רק דוגמה של קורבן. ואולי נסביר את זה כך. יש רק דבר אחד, שזה מחוץ לשלטון, אם אפשר לומר את זה, לשליטה של הקדוש ברוך. האהבה בין הבריאות. זה מה שמבקש דווקא מהבריאות. וזה, אני רוצה להסביר את זה, כי זה הכרחי. אז ההסבר הוא כאן. הקדוש ברוך הוא בורא בריאה אחת, והוא נותן לה את כל קיומה, את הכל. זה נקרא בריאה. כן? והוא בורא בריאה אחרת. יש סיבות שצריך ריבוי בריאות, זה נושא אחר. אבל נניח שאנחנו כבר הבנו למה צריכים הרבה בריאות. למה למשל, ההיסטוריה של המין האנושי זה לא רק של הדור הראשון של אדם הראשון. למה היה צריך התחלת הריבוי של פרו ורבו, חברה שלמה ועם כל הבעיות שלה. למה הבריאה לא הייתה רק זוג אחד, אדם וחווה? למה צריך ריבוי בריאות? זה נושא לגופו, זה נושא אחר. אפשר ללמוד אותו, אבל זה נניח שזה כבר ברור, שיש סיבה לזה. אבל מה המצב? שהקדוש ברוך הוא נותן את הכל לכל בריאה ובריאה, יש רק דבר אחד שהוא לא יכול לתת כביכול, האהבה בין הבריאה. כי מטבע הדברים, הבריאות נבראו בתחרות זה לזה. ולכן הקדוש ברוך הוא נותן הכל לכל, חוץ מדבר אחד, שזה צריך לבוא מצד הבריאות, זה אהבת הזולת. ולכן, במישור של ההגדרה של שלמות, בתור של המציאות, יש בגמילות חסדים ממד נוסף לתורה ועבודה. אני לא חושב שאני הגזמתי בפירוש של המערב, אני חוזר על המשפט, כן? ואין דבר יותר טוב מזה כאשר עושה טוב לזולתו בחינם, ואז הוא טוב לגמרי. כל עוד שלא עשה את זה לא היה טוב לגמרי. היה לו תורה, היה לו עבודה, אבל כל עוד שלא מגיע בגמילות חסדים האמיתית, לעשות טוב חינם לזולת, וזה נקרא אהבה, אהבה אמיתית, אז הוא לא טוב לגמרי. למה? מכיוון שתורה, אני צריך ללמוד, אבל בלי אתה חונן אדם דעת, אני לא יכול ללמוד. כן? עבודה, אני צריך לעבוד. כן? אבל יש לי איך אומרים, רצון הבורא שמגלה לי איך לעבוד. אבל ואהבת לך כמוך, אם אני לא אוהב, זה לא בא מאף מקום. הבנתם את זה?
כן. זה ממש מתקשה.
כן.
הבחירה של האדם
כן. כן, אבל הדגש פה זה באהבה לזולת, גמילות חסדים לזולת. זאת אומרת, רק שנייה. זה ממש, ויש הרבה מדרשים שאומרים את זה. ואהבת לך כמוך, אני השם אלוקיך. כמו שאתה מתנהג לזולת, אז אני מתנהג איתך. אני השם אלוקיך, זה הפירוש הוא ככה, ואתה לרחק, כמוך אני השם אלוקיך. כמוך אני השם אלוקיך. מה שאתה עושה לזולת, אני עושה לך. אז תעשה לו מיד, למה אתה צריך אותי? זו השאלה. זה נובן. זה בידך. יש עוד מאמר, אני זוכר שלמדתי את זה, בתלמוד תורה, התחלת הראשית תלמוד תורה זה היה ככה. שיש נמרה בגמרא, הקדוש ברוך הוא גוזר והצדיק מבטל. איך? כשאתה גומר חסדים. הקדוש ברוך הוא גזר, שהוא יעני, אתה תבטל. הקדוש ברוך הוא גוזר, הצדיק מבטל. יש סיבות למה הוא צריך להיות עני, אבל הוא מחכה ממך שאתה תבטל את הגזרה. דרך גמרות חסדים. זה מובן? זה בא מספר שנקרא מנורת המאור, אני מבין למה אתה מבין. כן.
אבל למדנו במקום אחר, שבעצם השמש, יש לו שליטה על הכל, חוץ מיראת השם.
יראת שמיים.
יראת שמיים. אז כאן גם דבר על מילות חסדים.
כן, זה ברור שקשור. כל פעם שיש בתורה ויראת מאלוקיך, זה העניין. ויראת מאלוקיך. מין חסדים, יש הרבה מזוות בתורה של, שייכות למין חסדים. למשל, ולפני עיוור לא תיתן מכשול וירידע מלוקח. וזה נקרא מין חסדים. זה קשור. זה יותר מקשור, זה ממש. טוב. אז אולי נמשיך קצת. והנה ידבר לך, כי רואים אלו שלושה שיהיו עמודי העולם. כאשר אלו שלושה דברים משלים עם האדם עד שהוא טוב בכל שלושה בחינות אשר אמרנו. כי אין במציאות רק אשר... כי אין במציאות רק השם יתברך שהוא מחויב המציאות. זאת אומרת, כי במציאות יש רק, לא אין, יש רק השם יתברך שהוא מחויב המציאות. והנמצאים שנמצאו מאיתו, נמצאו מאיתו, ובוודאי יש לאדם יחס אל בורו במה שבראו השם יתברך, והאדם נברא ממנו. וראו שיהיה שומר היחס הזה, ואם אין שומר היחס הזה, הרי אין בריאתו לכלום. זאת אומרת, מבחינת בכוח, יש לאדם חיוב המציאות במה שהקדוש ברוך הוא ברא אותו בצלם. אבל הוא צריך לזכות בזה, הוא צריך לקנות את זה. אם לא זוכה בזה, אם לא קונה את זה, הוא מאבד את זה. זה פשוט. ועוד האדם נברא לעצמו. ואם האדם מקולקל בעצמו, ואין הוא נחשב, הרי הוא בעיה של תוהו, ואין בו ממש. זאת אומרת, מי שזכה לפני הבורא, ולא זכה בעצמו, הוא לא נקרא טוב. אף על פי שזכה מצד אחד, ולא זכה מצד השני. והשלישי, כי האדם הזה אינו יחידי בעולם, אבל השם מדבר וראו עם בני אדם אחרים, כמו שאמרנו, ולפיכך צריך שיהיה שומר היחס הזה שיש לו אל שאר בני אדם. לכן אמר שהעולם עומד על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. כי על ידי התורה אין האדם בעצמו בריאה של תוהו, אבל היא בריאה חשובה. ועל ידי העבודה הוא שומר היחס שיש לאדם אל בורו, שנברא ממנו. ועל ידי גמילות חסדים, האדם יש לו חיבור אל שאר בני אדם, כי לא נברא אדם בפני עצמו כלל, רק עם שאר בני אדם. ולכן, צריך להבין שהסיפור של התורה, של הדור הראשון, של האדם הראשון, הוא לא כאילו, הוא לא בעולם שלו, הוא לא במציאות שלו. כי אדם שהוא לבד בעולם, זה לא אדם. כאילו אפשר לומר שההיסטוריה של בני אדם מתחילה בבני אדם ולא באדם. וכה אשר האדם עושה חסד עם זולתו, כנה יש לו חיבור אל זולתו. ובזה האדם כאשר בראו השם יתברך. כי לא נברא שיהיה אדם יחידי בעולם. ודבר זה נראה כאשר עושה חסד לזולתו, שלא יאמר אין יעסק עם אחר. דברים אלו מבוארים. הוא כבר בארנו הלשון שאמר העולם עומד ולא אמר האדם עומד, כי אדם יסוד בעמוד כל העולם, כמו שאמרנו, זה מה שהסביר מקודם, למדנו בשור הראשון, הקודם, שכל העולם כולו תלוי למציאות של האדם, תלוי לזכות של האדם. טוב, אז נמשיך בשיעור הבא.